שלום לכולם, מוריי ורבותיי, ברוכים הבאים. בספר דברים, פרק ח', פסוק י', נאמר, אחד הפסוקים שמוכרים לכולנו, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. הפסוק הזה שימש אצל חז"ל מקור למצוות ברכת המזון. מצווה זו של ברכת המזון היא המצווה היחידה שאנחנו מכירים בתורה שמחייבת אדם לברך על משהו. יש לנו עוד מקום אחד של חיוב ברכה בתורה בצורה מפורשת, וכמובן הכוונה היא לברכת כהנים. שם כה תאמר, וידבר השם משה לאמור, דבר אהרון ובניו לאמור, כה תאמרו אל בני ישראל, כן, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכה השם וישמרך וכו'. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. שם יש מצווה לברך ברכת כהנים. אבל זה כמובן ברכת העם, וברכת העם מופיע בתורה פעמים רבות, שהקדוש ברוך הוא מברך את העם, והמלך מברך את העם, מופיע בתנ״ך וכו'. יש לנו עוד הופעות כאלה רבות. אבל מצווה לברך את השם, וברכת את השם אלוקיך, כן? זו המצווה היחידה שמוזכרת בתורה. מצוות ברכת המזון. ואכן, גם בדף שלפניכם תוכלו להסתכל ולראות כשהרמב״ם פותח את הלכות ברכות שלו, בפתיחה הוא כותב, הלכות ברכות בדף שלפניכם. מצוות עשה אחת, והיא לברך את השם הגדול והקדוש אחר אכילה. ובאור מצווה זו בפרקים אלו. ובגוף ההלכות, מיד אחרי הפתיחה, הוא כותב הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ואינו חייב מן התורה, אלא אם כן שבע וכולי. ומדברי סופרים, אכל אפילו כזית מברך אחריו, והרמב״ם יכתוב שם מדברי סופרים, בהמשך הוא יכתוב מדברי סופרים, יש עוד כל עולם הברכות שאנחנו מכירים, כן? אותן מאה הברכות ויותר מזה שאדם מברך בכל יום, כל עולם הברכות שאנחנו מכירים, כל כולו הוא עולם דרבנן, הוא לא עולם דאורייתא. וזה כמובן מעורר איזושהי תמיהה או איזושהי מחשבה, מה ראתה התורה לצוות אותנו לברך דווקא את הברכה הזאת שנקראת ברכת המזון. זאת שאלה ראשונה שאני מבקש להציב כאן בפתח דיוננו. האמת היא שכדאי להדגיש שהתמונה השלמה קצת יותר מורכבת ממה שציירנו עד כה. כי עד כה ציירנו שיש רק ברכה אחת שהיא דאורייתא, כל שאר הברכות בעולם הן מדרבנן בלבד. וזה לא לגמרי מדויק, כי אולי יש אפשרות להעלות על הדעת שאולי גם ברכת התורה, דהיינו אותה ברכה שמברך כל אדם מישראל, בין איש בין אישה, בכל בוקר, אשר קידשנו צדה וציוונו על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה, וערב נא וכולי, כל ברכות התורה הללו, יש טוענים שהחובה לברך אותן היא גם היא מן התורה. כך סבור הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות של הרמב"ם. הרמב"ן סבור שגם החובה לברך ברכת התורה היא מן התורה. והדברים האלה של הרמב"ן מבוססים כמובן בסוגיות הגמרא, על יסוד פסוקים בפרשת האזינו, על יסוד הפסוק, כי שם השם אקרא הבו גודל אלוהינו, בשעה שאני הולך לקרוא בשם השם, בשעה שאני הולך ללמוד תורה וקורא בשם השם, באותה שעה אני צריך לתת גודל אלוהינו, אני צריך להודות לו ולשבח אותו, כפי שהרמב"ן אומר גם בדף שלפניכם בפסקה הבאה, מצוות תתוו מהשגות הרמב"ן, להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו, והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. אז אם כן, זוהי עמדת הרמב"ן, עמדה, הרמב״ם לא מנע את מצוות ברכת התורה כמצווה מן התורה, ועל זה נשתברו הרבה קולמוסים, ואין זה מקומו לעסוק בסוגיה הזאת. על כל פנים, כדי שתדעו שהתמונה טיפה יותר מורכבת, חשוב שתדעו את הנתון הזה, כי אולי בהמשך גם נזכיר אותו ונעשה בו איזשהו שימוש. אבל בשלב זה אנחנו נשאר באותה עמדה, שמבחינתנו הברכה היחידה שהיא דאורייתא היא ברכת המזון. אם תרצו אפילו נעשה ג'סטה, בוא נגיד כך, שהברכה היחידה שהיא מדאורייתא היא ברכת המזון, גם על פי דעת הרמב"ן הברכה היחידה שמחויבת מדאורייתא היא ברכת המזון, אלא שהמזון לדעת הרמב"ן מקבל שתי פנים, יש מזון גשמי שאדם אוכל ויש מזון רוחני של תורה שאדם לומד, ואדם ניזון כי הם חיינו ואורך ימינו אנחנו אומרים ביחס לדברי תורה. והרי שוב נשארנו באותה עמדה בעצם, שרק ברכת המזון היא דאורייתא, כשהרחבנו רגע את המושג מזון גם למזון רוחני. אז בזה קצת נשארנו ככה נאמנים גם להגדרה הבסיסית שבה פתחנו. והשאלה היא כמובן, למה התורה מצווה רק את הברכה הזאת של ברכת המזון, שהיא זאת שתהיה מדאורייתא ולא שאר הברכות? וכאן אני רוצה רק עוד לפני שניגש אל הפסוקים עצמם, כי לדעתי מענה השאלה הזאת נמצא בתוך הפסוקים, בתוך ספר דברים שמיד ניכנס לעסוק בו, אבל לפני כן אני מבקש להציג בפניכם דיון שלא מופיע לכם בדף, אבל אני דיון שמופיע בגמרא במסכת ברכות בפרק השישי. הפרק השישי במסכת ברכות עוסק בברכות הנהנים. דהיינו, כל הברכות שכולנו מכירים אותן, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן, אצטרה, כל הסוגים האלה של הברכות. והגמרא שם שואלת את השאלה הפשוטה, מהו המחייב או מהו המקור לחיוב ברכות הנהנים? והגמרא עושה כל מיני אקרובטיקות שלא נאריך בהן עכשיו, זה כיוון שאנחנו לא לומדים כרגע את הסוגיה, אבל מה שחשוב הוא מסקנת הסוגיה. הגמרא אומרת, סברה, דהיינו חיוב כל ברכות הנהנים, זה סברה. סברה פירושו של דבר השכל הישר. השכל הישר מחייב לברך. סברה הוא, אסור לו לאדם להנות מן העולם הזה בלא ברכה. כך אומרת הגמרא. מה אומר השכל, ממה נובע השכל הישר? בו אנחנו גם כן רוצים להפעיל את השכל הישר שלנו ולהגיע גם כן למסקנה הזאת של חז"ל, שחשבו שהשכל הישר, אותה סברה מחייבת את האדם לברך. נדמה לי שהסברה והשכל הישר הזה בעצם בנוי על נקודה אחת מרכזית ובסיסית, והיא נקראת הכרת הטוב. האדם בחייו, במעשיו, בהתנהלותו, אמור להכיר טובה למיטיביו. קל וחומר שאם המיטיב הזה הוא מקור הטוב בעולם, מקור כל הטוב בעולם. הקדוש ברוך הוא מקור כל הטוב, והוא זה שמשפיע לנו, עלינו, את השפע הגדול. והאדם, בפן הטבעי ביותר, בפן היסודי ביותר, אמור להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. ונדמה לי שאם הייתי לוקח כדגם את ההודעה של האדם לקדוש ברוך הוא על טובתו הגדולה עמנו, הייתי לוקח כדגם שתי ברכות עיקריות מוכרות לכולנו. ברכת שהכל נהיה בדברו, שבעצם כוללת את הכל, הכל נהיה בדברו, או ברכת בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך היי, היי העולמים, כל אחד בנוסחתו. אבל אנחנו מבינים כאן שמדובר בברכות שהן בעצם נותנות ומכירות בקדוש ברוך הוא כמקור כל הטובה שבעולם, כמקור כל ההנאות שבעולם, והוא זה שמספק לנו, נותן לנו, ואנחנו בשכלנו הישר אמורים להבין את הדברים. כך אומרים חז"ל, אנחנו אמורים להבין את הדברים. ואם כך, אם הדבר כל כך פשוט, שהשכל הישר מחייב אותנו, סברה הוא, אסור לו לאדם לענות מן העולם הזה בלא ברכה. ואולי אזכיר פה רק עוד משפט אחד מאותה סוגיה. יש הרי שני פסוקים שיש ביניהם איזשהו מתח. פסוק אחד אומר להשם, הארץ ומלואה. ופסוק שני אומר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. נו, הארץ להשם או הארץ לבני אדם? וכאן אומרים חז"ל, לא קשיה, אין קושי. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. דהיינו שבאמצעות הברכה, האדם הופך להיות זכאי להנות מטובו יתברך. כי אדם שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, הרי הוא גוזל לקדוש ברוך הוא, כפי שהגמרא אומרת, או מועל, כי מדובר במושג של קדושה, מעילה זה מושג הגזלה כשהוא מופיע בתחום הקודש. לאחר ברכה, השמיים שמיים להשם, לאחר ברכה והארץ נתן לבני אדם. אז הארץ היא של בני אדם בזכות הברכה, בזכות העובדה שאדם מכיר בטובו ובטובתו של הקדוש ברוך הוא. אם כך, שאלת המפתח היא, אם הדברים כל כך יפים וכל כך נכונים, ואני חושב שהם אכן נכונים, אז אם כן, למה ראתה התורה לצוות אותנו על ברכת המזון? וכי את ברכת המזון, את זה אנחנו לא יכולים להבין בשכלנו הישר? והלא לכאורה, השכל הישר, פחות שלי, אני לא יודע, יתבקו אחר כך אם הוא ישר או לא, זה לגיטימי, אבל השכל שלי לפחות אומר לי שאת ברכת המזון אני הייתי חושב והייתי ממליץ שהיא תהיה הבסיס של כל שכל ישר. אני לא יודע אם מעצמי הייתי מגיע לאיזו תובנה לברך על כל אפרסק או תפוח שאני אוכל, אבל על המזון המרכזי של האדם, זה, מהי ברכת המזון? זה המזון המרכזי של האדם, שם אני חושב שכל אחד ואחד זה, מקליטים אותנו, אז נגיד off the record ברשותכם, ונגיד אם תסתכלו קצת על העולם מסביב, לא העולם היהודי, אז סוג של ברכת מזון מוצאים גם בכל מיני מחוזות אחרים שהם לא יהודיים. אני לא חושב שתמצאו סוג של ברכת האפרסק וברכת התפוח וברכת המים וברכת כל דבר שנכנס לפה לא ייכנס בלי ברכה, לא תמצאו את זה בעולם הכללי. ואני חושב שזה קשור לשאלה של אם אני מחפש סברה יסודית, סברת בסיס, דווקא ברכת המזון בעצם נותנת את היסוד הזה ופחות שאר הדברים. ודווקא את שאר הדברים חז"ל מעגנים באותה סברה, ואילו ברכת המזון זוקקת פסוק. זוקקת פסוק, זוקקת מצווה, ושם הקדוש ברוך הוא לא משאיר את זה לסברה פשוטה. וכאמור, זאת הדילמה, זו השאלה שניצבת היום בפנינו. המסקנה שלי מכל זה היא שבאמת ברכת המזון, כולכם באתם לשיעור הזה בעקבות כותרת, אז אני רוצה לתת לכם את ההסבר של הכותרת, שבאמת ברכת המזון אינה ברכת מזון. היא ברכת הארץ. מה פירוש המושג ברכת הארץ? על זה נקדיש את שיעורנו היום, אבל לא להיבהל. גם אחרי שאני אומר שברכת הארץ היא עדיין תישאר ברכת המזון. רק אני בשביל לחדד כרגע את המסר שאני, או את הנקודה המרכזית שאני מבקש להציב כאן, ברכת המזון ביסודה, או אני עכשיו אני אומר את זה בשפה יותר ברורה, אינה ברכת הודעה על המזון. ברכת, או אינה רק ברכת הודעה על המזון. המוקד שלה הוא לא ברכת הודעה על המזון. הקדוש ברוך הוא בשביל זה לא היה תורח לצוות אותנו מצווה שכזו. כי ברכת הודעה על המזון אפשר היה להסתדר גם עם סברה, כמו שאמרנו, עם שכל ישר. כמו בכל עולם הברכות, גם ברכת המזון הייתה חלק מאותו שכל ישר. אם יש לנו מצווה לברך ברכת המזון, הלא זה מפני שהמוקד שלה, המוקד המרכזי שלה, הוא ברכת הארץ. כיוון שמברכים בברכת המזון את ברכת הארץ, אז ממילא אתה כבר מברך, אז גם מודים על הקדוש ברוך הוא על המזון, גם בתוך זה כלולה גם מצוות ההודעה על המזון. אבל ההודעה על המזון היא בעצם יסוד נספח, לא היסוד המרכזי, לא הדבר הבולט ביותר שהוא נשמת ברכת המזון. וברכת המזון, אם תרצו, היא כאמור ברכת הארץ. ברכתה של ארץ ישראל, ואולי נשמתה של ברכת המזון היא ארץ ישראל, ואולי גם, ואין לי שום ספק בזה, שזה גם נשמתו של ספר דברים כולו. זו הנקודה הבסיסית. ברכת המזון היא ברכת הארץ. וזה פשוטו של מקרא. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, לא על המזון שאכלת, אלא הארץ הטובה אשר נתן לך. ברכת המזון היא ברכתה של ארץ ישראל. המצווה זו כולה כתובה בתוך הקשר של ארץ ישראל. פרשת עקב היא פרשתה של ארץ ישראל. כל כולה היא פרשתה של ארץ ישראל. תרצו, ספר דברים הוא ספרה של ארץ ישראל. מהו ספר דברים אם לא ההכנה לקראת הכניסה לארץ? נאומי משה הגדולים שעוסקים בהכנת העם לקראת הכניסה לארץ. אבל בעיקר, הפרק שבו ניצבת ברכת המזון, הוא פרק שמציג בצורה בולטת את הנקודה הזאת של ארץ ישראל כנושא מרכזי. אבל לפני שניכנס וננתח את הדברים, בואו ונתבונן ברשותכם קצת, אולי במבט קצר ביותר על ספר דברים כולו, ממש מבט קצר ביותר בשני משפטים, שלושה משפטים, ואחר כך נשים פוקוס לפרשת עקב, ופוקוס יותר מדויק לפרק ח' של ספר דברים. ספר דברים כולו כידוע מורכב בגדול כמו כל דבר בצהל, משלושה חלקים, כידוע. דבר אחד, החלק הראשון הוא כידוע, לא, אני אקרא לו, לא מבוא, אם נתחיל עם מבואות, יהיה לנו יותר מדי חלקים. אני רוצה שלושה חלקים מרכזיים. נאום היסטורי, הנאום שבו משה פורס פחות או יותר גלגולי ישראל מיציאת מצרים במדבר, פחות או יותר נקרא לו נאום היסטורי. הנאום השני הוא הנאום הגדול, נשמתו של הספר כולו, פחות או יותר שיהיה ברור, מדבר, נאום היסטורי מדבר על ארבעת הפרקים הראשונים, אחר כך מפרק ה' פחות או יותר, ועד סוף פרק כ"ו, זהו נאום המצוות. נאום המצוות, נאום ארוך וגדול, שנגיד עוד שתי מילים עליו, תכף ניכנס פנימה אליו, ואחר כך כמובן, מפרק כ"ז ואילך עד הסיום, תקראו לזה ספר הברית ופרידת משה, פחות או יותר מעמד הברכה והכללה, הברית שנחלטה בערבות מואב, וכמובן סיום תפקידו של משה. זה פחות או יותר ספר דברים כולו. כך שכולכם רואים, ואני מקווה שלא יהיה לנו זמן היום לעסוק בשאלה הזאת, איך ספר הברית מתקשר לשני החלקים הראשונים של זה, כי ספר הברית הוא בעצם conclusion, זה הסיום, המסקנה של שני החלקים האלה והביטוי שלה והבאת הדברים האלה לידי חתימה וקריטה של ברית. אבל זה אנחנו לא נעשה היום, בעזרת השם אולי בהזדמנות אחרת נקדיש שיעור והתבוננות נוספת ליחס בין החלק השלישי של ספר דברים לשני החלקים הקודמים. אני, מבחינתי כרגע, אני רוצה להתמקד בחלק המרכזי של ספר דברים. והחלק המרכזי הוא נאום המצוות. נאום המצוות בגדול מתחלק כפי שכל אחד יודע ורואה, מי שמכיר את הספר אז בוודאי כל אחד יודע, הוא מתחלק לשני חלקים עיקריים, ואני רק אזכיר אותם בקצרה. כולנו יודעים, אם אני רוצה לחפש מצוות ככה בצורה זורמת, מאיזה פרק אני אתחיל להסתכל בספר דברים כדי למצוא מצוות בצורה זורמת? לא. טוב, אני אעזור לכם, בסדר, חשבתי, זה ילך יותר מהר, אז נעזוב את זה מפרק י"ב. מפרק י"ב, פרשת ראה, שם מתחילים לגלות מצוות בצורה שוטפת. מפרקים ה' עד י"א, נקרא להם פרקי קריאת שמע, שבפרק ו' יש פרשה ראשונה של שמע, פרק י"א יש פרשה שנייה של קריאת שמע, שם עוסקים בעיקר בענייני ביסודות האמונה. שהפרק שלנו, פרק ח', הוא חלק מן היחידה הזאת של פרקים ה' עד י' א'. בסדר? כי מפרקים י' ב' ואילך שם נכנסים לתוך עולם המצוות השוטפות, בהתחלה מצוות המקדש, ואחר כך כבר עוברים באמת בכי תצא, עוברים כבר למצוות שהן, אבל עוד לפני כן, גם בשופטים עוברים למצוות שיוצאות מחוץ לגבולות המקדש וכו'. כאמור, זה רק, אני עושה ככה, אני יוצא מן הספר כולו, נכנסתי אל נאום המצוות, ובתוך נאום המצוות לחלק הראשון שלו, בתוך החלק הראשון שלו אני מגיע עכשיו לפרק ח' שלנו. פרק ח' שלנו נקדיש לו מבט יותר חשוב, כי הוא הפרק שלנו. כל המצווה, אשר אנוכי מצווך היום, תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובתם ורשתם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך תשמור מצוותיו אם לא ויענך ויריבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נבותיך למען הודיעך כאילו על הלחם לבדו יחיה אדם כי על כל מוצף יהיה אדוני יחיה אדם שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקע זה 40 שנה וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו אדוני אלוהיך מייסרך ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולראה אותו, כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ את שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך מוציאך מארץ מצרים ובית עבדים. המוליכך במדבר הגדול והנורא הנחש שרף והקרב וצמאון אשר אין מים. המוציא לך מים מצור החלמיש. המאכיל לך מן במדבר אשר לא ידעו נבותיך למען ענותיך ולמען נסותיך לטבעך בחריתך. ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. זה פחות או יותר הפרק שלפנינו. עניינה של ברכת המזון מופיע בתווך בין שני חלקים מרכזיים. בחלק הראשון של הפרק מתואר מצב עם ישראל במדבר. העם האוכל את המן. אחר כך, בחלק השני, מתואר המצב בארץ ישראל. מצב עם ישראל במדבר, המציאות במדבר, שם השם מוליכך זה 40 שנה במדבר, ומה יש לנו שם? ויענך ויעריבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידון אבותיך. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, יאמרו בני ישראל באחד הימים. מה בדיוק? הרי המן, כולנו מכירים את האגדות, והמן כזרע, אני מדבר כרגע, קודם כל מצטט פסוקים, ודאי, כולנו מכירים את האגדות, שכל טעם שאדם ביקש לטעום במן, אדם זכה לטעום אותו, ומן זה דבר נפלא. מה הניסיון הגדול של המן? התלות. הדבר, נדמה לי שאם הייתי ממקד את הניסיון הגדול של המן, הייתי ממקד אותו בשתי נקודות. התלות הגדולה של, או התלות המוחלטת של האדם בקדוש ברוך הוא, וסעיף של אותה נקודה, והיא לא נקודה נפרדת, העובדה שאדם הצטווה, עם ישראל הצטווה, ללכת כל יום בלילה לישון כשהבית ריק. כשאצלנו היום אומרים לפעמים שהבית ריק, זה אומר שהבית מלא ב-99%, חסר בו האחוז הזה של זה. על זה אומרים בית ריק, אין מה לאכול, אין מה ללבוש וכולי. כשכל הבית מלא, תמיד אין לנו מה לאכול, מה ללבוש. זה עולמו של שפע, של איש השפע. אבל כשהם הלכו לישון בלילה, כשהבית ריק, ריק כפשוטו. והבור ריק, אין בו מים ולא נחשים ולא כלום, אין בו כלום, ריק, הבית ריק לגמרי. זה לא כל כך פשוט. אדם היום האמת, כל סגנון החיים שלנו הוא סגנון חיים שצובר לקראת המחר וכו', ואנחנו חוסכים לקראת הפנסיה, וחוסכים לקראת זה, וחוסכים לקראת זה, וצריכים לעשות... בתקופה 40 שנה, זה לא יום או יומיים. כן? זה לא איזה אדם שהולך להיות תייר באיזשהו מקום, ובאמת הוא הולך לישון בבית המלון כשריק, אבל הוא יודע שהוא יוכל מחר לצבור ולקנות, ויש לו אמצעים וכו'. אדם נמצא במדבר, ובתלות מוחלטת. זה הניסיון הגדול של המדבר. זאת תחושת התלות היותר עמוקה של האדם. במציאות של מדבר, אין חשש. לכאורה. גם שם יש ניסיון, גם שם הפסוקים מדברים על ניסיון, אבל שם, לכאורה, האתגר יותר פשוט. לכאורה. אנחנו יודעים שהאתגר לא היה פשוט. כי באמת מתמיע למה אותם אנשים בחרו דווקא להותיר ממנו עד בוקר וירום תולעים ויבש. כן, שחזל אומרים עליהם שזה דתן ואבירם. למה כל כך היה חשוב להם להשאיר? מה, להכעיס נגד משה רבנו? לא. זה טבעו של אדם. זה בדיוק, דיברנו, פתחנו בשכל הישר של האדם, יש לאדם גם יצר הישרדות טבעי, פשוט, בסיסי ביותר, קיומי ביותר. אם אני יכול להשאיר איזשהו משהו לבוקר, שאם חלילה יקרה משהו, אני יודע מה, המסעית תתעכב, אז יהיה לי משהו לאכול ארוחת בוקר. זוהי הנקודה. וזה הניסיון הגדול. למען נסותיך. לדעת, יש השם בלבבך. אם לא. התשמור מצוותיו, אם לא. לדעת את אשר בלבבך, תשמור מצוותיו אם לא. זהו הניסיון הגדול של המדבר. והנה, עם ישראל נכנס לארץ ישראל. ובארץ ישראל, כמה נפלא. תאכל, פסוק י"ב, תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירבה יון, וחסד וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. אדם, בארץ ישראל כבר לא מקבלים מן. אתם יודעים את זה, נכון? כתוב בפירוש בספר יהושע. וישבות המן ממחרת. ברגע שנכנסו לארץ, שבת המן. ומאותו רגע צריכים לזרוע, להרוש, לקצור, לעמר, לזרות וכו', עד שמצליחים ללוש, לטחון, ללוש ולאפות, ואז זוכים לקבל חתיכת פת ואוכלים אותה. וכאן כבר לא נברך המוציא לחם מן השמיים, נכון? אלא נברך מוציא לחם מן הארץ. זה בארץ ישראל כבר מוציאים לחם מן הארץ, כי זורעים וקוצרים, ולחם שצומח בארץ. ואדם עמל עליו. אדם מזיע בשבילו. וזה התפך תוך הלחם. ואותו אדם שעמל ומזיע בשביל להשיג את חתיכת הלחם הזאת, ובשביל להשיג את הבתים הטובים שתבנה וישבת, ובקרך וצונך יביון, גם זה פרי מעמל, פרי עמל ופרי מאמץ. וכל זה, זה אני עשיתי. זה אני קם כל בוקר לשדה, לחרוש ולזרוע. זה אני לוקח ומאכיל את הכבשים בדיר ואת הפרות ברפת. ובגלל זה יש לי בקרך וצונך ירביון. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. במציאות כזאת, אדם עמל בזכות עצמו. והוא חושב שהוא היצרן של כל זה. והתורה לא אומרת לו שהוא טועה בעניין הזה. ברור שהוא היצרן של כל זה. רק צריך לזכור דבר אחד. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. נכון? כוחך ועוצם ידך עושה לך את החיל הזה, אבל יש מישהו שעומד מאחרי הכוח הזה. וליתר דיוק, מבקש אני לומר דבר יותר יסודי. בעצם, בארץ ישראל, לטעמי, היה ראוי יותר לברך המוציא לחם מן השמיים. הכיצד? בואו נפזול לכמה פסוקים נוספים בהמשך פרשת עקב. בפרק י' א', פסוק י'. כי הארץ אשר אתה בשמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקיטה ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני אדוני אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ורק לא נקרא עכשיו, אבל כולכם מכירים, והיה אם שמוע תשמעו, אז פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, וכו' וכו'. ההבדל הגדול שבין ארץ ישראל לארץ מצרים, ארץ מצרים והשקיטה ברגלך כגן הירק. יש נילוס שזורם בכל רחבי מצרים, אספקת מים סדירה, אינה תלויה בחסדי שמיים, אינה תלויה בשום דבר, ואתה רוצה לאכול, אתה זורע, יש לך מים זמינים, אתה משקה וקיבלת. המוציא לחם מן הארץ. בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא תמיד. ארץ ישראל היא ארץ שהמזון שבה הוא מזון שמיים. למטר השמיים תשתה מים. אומנם הלחם צומח בארץ, אבל הלחם הצומח בארץ זקוק למטר השמיים. כך שגם הלחם הצומח בארץ הוא בעצם לחם שמיים. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זוהי ארץ ישראל, זהו לחמה של ארץ ישראל. פירושו של דבר. אם כן, שפרק ח' בעצם מציב אותנו בכך, שבכל הזדמנות שאדם זוכה לטעום משהו, לאכול משהו, הוא בעצם אוכל מלחמה של ארץ ישראל, ובעצם הוא אוכל מידו של הקדוש ברוך הוא. בשפת הלכה, אנחנו מכירים את זה בהקשרים אחרים, קוראים לתהליך הזה משולחן גבוה כזכו. דהיינו, העם היושב בציון נהנה ואוכל משולחן גבוה. משולחן שמיים. זהו עיקר מזונו של האדם. ונרחיב את הנקודה הזאת. כשאנחנו באים לשאול את עצמנו, מה זה נקרא לאכול? מה זה נקרא לסבוע? האם בהכרח כל מי שאוכל כמויות גדולות הוא גם שבע? יש פסוק בספר משלי שהייתי מבקש לקרוא בפניכם. סוף פרק י' ג', אני אקרא אותו, מי שיפתח מהר יפתח, אבל חבל פשוט על הזמן, אז אני אקרא אותו, זה פסוק קצר וננתח אותו בקצרה. צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. הפסוק הזה בעצם אומר לנו שהצדיק אוכל ושבע, ובטן רשעים תחסר. אז אני מקווה שלכולנו ברור שזה לא בגלל שהצדיק מסוגל להכניס לתוך נפשו יותר קלוריות מאשר הרשעים. כי אז זה לא הבדל בין צדיק לבין רשע, זה הבדל בין X קלוריות ל-Y קלוריות. אם יש הבדל, וישנו הבדל כזה שהפסוק מציין אותו, הוא ההבדל בשאלה איפה נמצא מוקד האוכל, מוקד המזון. האם צדיק אוכל לשובע נפשו, האם אדם מבקש להשביע את נפשו, או שמא אדם מבקש למלא את בטנו. ובטן רשעים תחסר. מי שמבקש למלא את בטנו, אז כמה שלא תמלא, תמיד יש רצון. אם יש, המגמה היא צדיק אוכל לשובע נפשו, להשביע את נפשו של אדם. איזשהו מזון שמתחבר יותר הפן הרוחני של האדם. זה כבר עולם אחר. צדיק אוכל לסובע נפשו, ובטן רשעים תסע. אם תרצו, זהו שאמרו חז"ל במשנה באבות, וכולנו מכירים את המשנה הזאת, פרק ג', משנה ג', נדמה לי שמופיע לכם בדף, אז אתם יכולים גם להציץ עליה. כן, בעמוד השני. רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר, כי כל שולחנות מלאו כצואה בלי מקום. בלי מקום, הכוונה בלי נוכחות של שכינה, בלי שם שמיים. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, ברוך הוא, שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. פירושו של דבר שהשאלה היא לא אם אדם אוכל או אדם לא אוכל, אדם יכול לאכול כל טוב שבעולם, ועדיין כל הטוב הזה יהיה זבחי מתים, אם האוכל הזה הוא לא בשולחן אשר לפני השם, הוא בזבחי מתים. ההבדל בין זבחי מתים לזה השולחן אשר לפני השם, זה בלשון המשנה כאן, אמירת דברי תורה לשולחן. ואני רק רוצה לומר משפט אחד, לא להיכנס כרגע לאובי הקורה בפירוש המשנה, אבל משפט אחד לומר בעניין הזה, רבותיי, אין הכוונה לפן הטכני. שולחן שכל כולו יהיה מלא כל התואבות והזימה שבעולם חלילה. ובסוף כשמגיעים דקה לפני ברכת המזון, בואו נאמר דברי תורה ונאמר את המשנה הזאת, ובזה טיהרנו וקידשנו את השולחן. מי שעושה כן, אני חוששני שלא יציל את שולחנו מזבחי מתים. שולחן שרוצה להיות שולחנו של מקום, זה שולחן שכל ההוויה שלו היא אכילה לפני השם. וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. ויכול להיות, כמעט הייתי אומר, אני לא ממליץ על זה, אבל כמעט הייתי אומר, שגם אם לא יאמרו עליו פורמלית דברי תורה על שולחן כזה, אבל אם כל התכנים שלו הם תכנים של צדקה וחסד ושל יושר ושל הגינות ושל בניין עולם ושל דרך ארץ וכו' וכו' וכו', זה שולחן שהוא שולחן לפני השם, גם אם פורמלית לא אמרו שם איזה דבר תורה בתוך השולחן. כי נדמה לי שצריכים לראות את המשניות האלה בעומקן, במסר המרכזי והעמוק שמבקשות לומר לנו. בעצם מה שמבקשות לומר לנו, וזו הנקודה המרכזית, מזונו של אדם, מהו? לא האוכל. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. מזונו של האדם הוא מוצא פי השם. ובפסוק שנקרא בשבת הבאה, כבר בשבת הבאה במנחה, ובעזרת השם לאורך כל השבוע הבא, כולל שבת ואתחנן, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. מי שחפץ חיים, הדרך היחידה להיות, זה להיות לפני השם. זה להיות דבק בשם. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם. פירושו של דבר, שעיקר מזונו של אדם הוא כשהמזון הזה ניתן לנו מיד השם, ישירות מיד השם. זה עיקר מזונו של האדם. ואין לך מקום בעולם, בכל רחבי העולם. יכול להיות שיש להם פירות יותר עסיסיים, ויכול להיות שיש להם יותר מים ויותר ארוק בעיניים, ויותר מפלים ויותר מעיינות ויותר כל דבר שתרצו. ואני יודע את זה. בכל מקום בעולם יש הרבה יותר מים מאשר בפיסת האדמה הצחיחה שאנחנו חיים בה. אבל, וזה אמרתי פעם אחת לאחד העובדים כאן בישיבה כשיצאנו לטיול, והוא יהודי תושב ארצות הברית, והגענו לאיזשהו מעיין בגולן בשנה שהייתה ברוכת גשמים יחסית, והגענו שם לאיזשהו מפל, ואמרנו הנה תראו לך מפל, מפל שער, איך הוא סוער, והוא מסתכל עלינו ואומר אתם משוגעים? זה נקרא מפל? תלך לניאגרה פולס, תראה מה זה. ואני לימים גם הייתי שם יותר מפעם אחת וראיתי את המראות האלה, ואכן מראות אלוקים ומראות אדירים וגדולים ונשגבים, ועדיין אני אומר, כל המפלים שיש שם, כל עוצמות המים שיש שם, אין בהם שכינה, אין בהם נוכחות אלוקית. כל טיפת מים בארץ ישראל היא טיפת מים של הקדוש ברוך הוא. טיפת מים שניתנת לנו ישר מאת הקדוש ברוך הוא. למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה תמיד מראשית שנה ועד אחרית השנה. וזו הנקודה החשובה ביותר. ועל זה, אם אנחנו מבקשים להבין את הנקודה הזאת, נבוא בבקשה להביט מראשית אחרית. נביט, מהי בעצם יסוד, מהם בעצם יסוד חייו של האדם, יסוד מזונו של האדם, יסוד הווייתו של האדם. ואני רוצה לתת שני מבטים יסודיים, ובעיניי חשובים מאוד, מבט בראשית של האדם, ומבט באחרית, בתקוות אנוש, בתקווה הסופית של האדם. לאן כולנו עמלים, לאן כולנו חותרים, לאן כל זה מוביל. אבל נתחיל בפתיחה. והפתיחה היא כמובן בריאת האדם, פרק ב' של ספר בראשית. פסוק ז', ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים. ויצב אדוני אלוהים אל האדם לאמור, כמובן דילגתי, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות, וכולי וכולי. ובסוף בפרק ג' שם, אחרי שנודע החטא, וישמעו פסוק ח' בפרק ג', וישמעו את כל אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. פרק ב' וג', פרק הבריאה של האדם, בעצם מתאר שעם בריאת האדם, השם אלוקים נוטע גן בעדן מקדם, לוקח את האדם, מניח אותו שם בגן הזה לעובדה ולשומרה, מצווהו לאכול מכל עץ הגן, אוסר עליו לאכול מעץ הדעת, והאדם כל משימתו, לזה לשבת בגן השם, אותו גן שהשם מתהלך בו לרוח היום, לשבת בגן הזה, לעובדה ולשומרה. לאכול מאותם פירות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לאכול, ושלא לאכול מאותם פירות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו שלא לאכול, וזוהי משימת האדם על האדמות. לשבת ולאכול מפרי עץ הגן, עץ הגן אשר נטע השם בגן עדן, ושם אין מקום לטעות של כוחי ועוצם ידי, כי לא אתה נטעת ולא אתה זרעת. זה הגן היחיד ששם באמת זה מן משמיים. המן יכול להיות לו כל מיני צורות, נכון? אז כאן הוא לובש צורה של כל פרי עץ הגן, כל עץ נחמד למראה וטוב להשכיל, או טוב למראה ונחמד להשכיל. כל העצים הנפלאים האלה כולם מיועדים להזין את האדם, שאדם יושב בגן עדן, בגן אשר השם מתהלך בו לרוח היום, ונהנה מזיו השכינה, נהנה מפירות השכינה. זהו הגן. זוהי הראשית. פירושו של דבר, שהאדם נועד ונולד בשביל, אם תרצו במשפט אחד, להתענג על השם. זהו הייעוד. כשאנחנו מסתכלים על האחרית, מה יקרה לעתיד לבוא? מה אנחנו כל כך מצפים שיקרה לעתיד לבוא? אז תסתכלו, כתבתי לכם פה קטע מן הגמרא במסכת ברכות דף י"ז, בפסקה הראשונה בעמוד השני, ושם כתוב כך: מרגלה בפומי דרב, רגיל היה בפיו של רב לומר, לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, ולא פריה ורבייה, ולא מסע ומתן, ולא קנאה, ולא שנאה, ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אז מה עושים בעולם הבא? מהו האתגר הגדול? לשבת ליהנות מזיו השכינה. איפה כתוב פה אכילה ושתייה? שנאמר, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. אכילה ושתייה הם, ההנאה הגדולה ביותר זה הדבקות בהשם. זה הצדיקים שיושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השינה. זהו אם כן האתגר הגדול של האנושות. אל שם הכל מוביל, משם הכל מתחיל, בגן העדן מקדם, ואל הגן עדן שכולנו מחכים לו ורוצים להגיע אל אותו הגן, אחרי 120, זהו. האנושות מתחילה באותו גן של בראשית פרק ב' והולכת אל הגן שהם תרצו עכשיו של ברכות דף י' ז' של הצדיקים שיושבים בעטרותיהם וראשיהם נהנים מזיו השכינה, והכל אכילה ושתייה, פירושו של דבר, אכילה לפני השם. וכשהאדם חוטא ולא מצליח לשרוד, אז מהו העונש שלו? מגרשים אותו מקדם לגן עדן, מזרחה. כל הגירושים של ספר בראשית הולכים מזרחה. ולמה מזרחה? כי שכינה במערב. שכינה נמצאת במערב. וכל מי שהולך מזרחה, מסולק חס ושלום מלפני השכינה. אינו ראוי לעמוד לפני השם. וישם מקדם לגן עדן את הכרובים שהם שומרים שלא ייכנסו אל הגן ההוא, לאחר שהאדם נכשל במשימתו. זה אם כן אתגר החיים. אתגר החיים בפסוק פשוט. ואתם מדבקים בהשם אלוקכם חיים כולכם היום. זהו אתגר החיים. שלהם מצליחים, שלהם עומדים באתגר הזה. ורבותיי, המדבר, דור ישראל במדבר, דור יוצאי מצרים ששהו 40 שנה במדבר, הם חיו בגן עדן. גם שם, עמוד אש לילה, עמוד ענן יומם, שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה. לא חסרת דבר. ככה פסוקים בספר דברים מתארים את תקופת דור המדבר, את חיי עם ישראל במדבר. זו המציאות של האדם, של העם שחי לפני השם. ואוכל לחם שמיים, מקבל סלב משמיים, מקבל מים משמיים. כל צרכיו מסופקים לו, הכל משמיים. המים מהארץ על ידי מעשה שמיים. אין מים בארץ במדבר. גם המים בארץ במדבר זה על ידי דיבור, הקאה של הסלע וכיוצא בזה. זהו דור המדבר. זהו גן עדן שעם ישראל חי בו במדבר. ואלמלא חטא ישראל, היו נכנסים לארץ ישראל. וארץ ישראל, הארץ שבה כל איש יושב תחת גפנו ותחת תאנתו, וזורע וחורש, ועושה רצון השם, ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו, והארץ ייתן יבולה. הכל טוב ויפה. מטר השמיים ימטירו את המים, מאת השם, בארץ אשר עיני השם אלוקיך בה תמיד, וגם ארץ ישראל היא גן עדן. היא גן עדן שונה. תשימו לבתים, אנחנו מדברים על רמות שונות ועל סוגים שונים של גן עדן. הגן עדן של גן עדן של פרשית ברק ב' הוא גן עדן מסוג אחד, והגן עדן של המדבר הוא גן עדן מסוג שני, והגן עדן של ארץ ישראל הוא גן עדן מסוג שלישי, והגן עדן של צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם נהנים מזיו השכינה הוא גן עדן מסוג רביעי. כל מיני גני עדן יש. ויש גם כל מיני גני עדן קטנים יותר. תרצו, אליהו שם בחורב, או אליהו במדבר כשהוא בורח, ובתקופת הרעב, בתקופת גזירת אלטל ועל מטר שם בזה, כשהעורב מביא לו את האוכל וכו', גם הוא חי לו באיזשהו סוג של גן עדן, אבל הוא חי לו בגן עדן פרטי, שזה חלק ממהלך אחר שלא נעריך בו כרגע. זה גן עדן. גן עדן זה היכולת להיות מידו של הקדוש ברוך. מוריי ורבותיי, ברכת המזון היא ברכתה של ארץ ישראל. או ליתר דיוק, היא ברכתה של מתנת השם. היא ברכתה של הזיקה שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. בלי הזיקה הזאת אין לאדם חיים. ברכת המזון היא ברכת החיים. והחיים של אדם ישראל, החיים של עם ישראל, החיים הטבעיים של עם ישראל, הם בארץ ישראל. כל חיים של אדם ישראל בגלות מחוץ לגבולות ארץ ישראל, כפי שאומר דוד, כי גרשוני מסתפח בנחלת השם. הם בעצם לא חיים. אני מקווה, יש פה בוודאי יהודים שעלו מחוץ לארץ, אני בעצמי עליתי, זה בסדר, אבל אני רוצה להגיד, אני לא בא כרגע בתלונות על יהודי חוץ לארץ, אני רק רוצה לומר שצריכים לדעת שעם חי ונושם בארצו. יהודים בחוץ לארץ, תסלחו לי על הביטוי, אבל זה עצמות יבשות. עצמות יבשות, עוד נגיע עוד מעט לעצמות היבשות, עצמות יבשות שאפשר להפיח בהם רוח. אבל רוח אמיתית, רוח של חיים אמיתיים, יכולה להיות רק בארץ ישראל. כך אומר פרקנו, ספר דברים, פרק ח' בפסוק הראשון שלו. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובתם ורשתם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם. אתם רוצים לחיות? זה יהיה בארץ שנשבע השם לאבותיכם, שם תעשו את המצווה. ודברי הרמב"ן מפורסמים, דברי הספרים מפורסמים, שבעצם כל המצוות כולם לא ניתנו אלא לארץ ישראל, כי כל הדברים, כל המשימה של עם ישראל היא משימתו, זה עם השם שחי את בארץ השם, לפני השם, על פי תורת השם. וכאן אני רואה שהשעון ניצב באוכרנו, אז אני צריך קצת להעביר הילוך, אז בואו נתקדם. זה בעצם נשמתה של ברכת המזון. ואם זו נשמתה של ברכת המזון, אז אני מבקש כרגע להדגיש כמה וכמה נקודות שמשלימות את התמונה בעניין הזה. אומרים לנו חז"ל, אולי נעשה את זה בצורה אחרת, יש פה הרבה נשים, אז נעשה את זה דרך סוגיית נשים. הגמרא במסכת ברכות דנה בשאלה, ויש לכם את זה בדף, ולא נסתכל עליו עכשיו, אבל אתם תראו את זה אחר כך, אם תרצו, זה מסכת ברכות דף כף, תסתכלו אפילו בשורה האחרונה בעמוד הראשון. אמר לי רבינה לרבה, נשים בברכת המזון, דאורייתא או דרבנן? נסתפק בזה. יש ספק גדול בגמרא אם נשים חייבות בברכת המזון מן התורה או מדרבנן. ודנו בזה הפוסקים הרבה בשאלה הפשוטה, למה שנשים לא תתחייבנה בברכת המזון מן התורה, ולא זו מצוות עשה שלא הזמן גרמה, ועל פי כל הכללים הרגילים, נשים אמורות להיות חייבות בברכת המזון מן התורה. ואם כך, מהו ספקה של הסוגיה? והראשונים נחלקו בדבר הזה, ואני אומר רק שני כיוונים מרכזיים, בראשונים, שהסבירו למה יכול להיות שנשים לא תתחייבנה בברכת המזון מן התורה. הסיבה האחת היא, מפני שהם לא נחלו בארץ ישראל. דהיינו, כשחילקו את הנחלות, חילקו את זה לשמות מתות אבותם, לזכרים ולא לנקבות. ומה? בנות צלופחד, ואל תאמר לי, אומר רש"י, בנות צלופחד, כי בנות צלופחד, חלק אביהם נטלו. בסדר? הם לא נטלו את החלק שלהם, כל מי שרואה את הפסוקים בתורה יודע שכך הוא הדבר. אם כן, או בגלל שלא נחלו בארץ, או מפני שאינן בברית ותורה. הן לא יכולות להזכיר לא ברית מילה ולא תורה, כי אינן בברית ותורה אינן מצוות, וחז"ל קבעו שכל מי שלא מזכיר ברית ותורה בברכת המזון, לא יצא ידי חובתו. והשאלה הגדולה היא, שהטרידה אותי כל השנים, והיא, ריבונו של עולם, מה הקשר בין להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על המזון, לבין זה שיש ברית מילה או אין ברית מילה. או מה הקשר בין להגיד תודה על המזון לבין אם אני מחויבת ללמוד תורה או לא מחויבת ללמוד תורה. או מה הקשר אם זכיתי בחלק מארץ ישראל לבין תודה על המזון. אז לגבי ארץ ישראל כבר דיברנו. אם כי יש לי קשיים בזה ואני לא, כרגע זה לא הזמן להתפלסף בעניין הזה, בעזרת השם בשיעור שהוא לא מוגבל בזמן, אנחנו יכולים להרחיב בזה הרבה. אבל כרגע נעמוד רק, זיקתה של ארץ ישראל לברכת המזון הסברנו. מה זיקתה של תורה וברית לברכת המזון? וכאן גם את זה כבר אמרנו. ברית, ברית מילה, היא הברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שבזכותה אנחנו הופכים להיות לעם השם, ובזכותה אנחנו מקבלים את הזכות להיות בארץ השם. נכון? כולם מכירים את זה? מי שלא מכיר, יפתח בראשית י"ז, ויראה שם את הדברים בצורה מפורשת. בראשית י"ז. ויהי אברהם בן 99 שנה ו9 שנים, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, תלך לפניי ויהיה תמים. ואתנה וריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. ושימו לב היטב, פסוק ו', והפריתי אותך במאוד מאוד, נתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. והקים אותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. זה החלק של הקדוש ברוך הוא בברית. אני אהיה לכם לאלוהים, ואני אתן לכם את ארץ אחוזה, לך ולזרעך אחריך. ומהו החלק שלך בברית? ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור. אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ומזרעך אחריך, הימול לכם כל זכר ומלתם כל בשר וכו'. אם כן, יש כאן ברית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בזכות הברית הזאת, בזכות ברית המילה, אנחנו זוכים להיות לעם השם, להיות לך ולזרעך אחריך לאלוהים, זה צד אחד, ונתתי לך ולזרעך אחריך את הארץ. ברית הזיקה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, דרך ארץ ישראל כארץ השם, היא ברית מילה. אי אפשר לדבר על ברכת הארץ, שהיא ברכת המזון כמו שכבר הובחנו והסבנו, בלי לדבר על הברית שנותנת לנו, מעניקה לנו את הזכות הזאת. וזוהי הברית, כמובן, ברית המילה. ותורה, התורה מלאה מכך שאפשר לזכות בארץ ישראל רק בזכות התורה. ולא צריכים את זה, כי כבר אמרנו שהקשר בין תורה לבין מזון הוא קשר פשוט. להגיד את זה עוד פעם, נאמר את זה עוד פעם. תורה גם היא מזונו של האדם. ומי שיסתכל בסוגיות הגמרא במסכת ברכות בפרק השלישי בתלמוד הבבלי, דף כ"א עמוד א', לא נסתכל על זה עכשיו. אני רק נותן לכם נקודות ציון למי שמעוניין. ברכות, תלמוד בבלי, ברכות כ"א עמוד א', או תלמוד ירושלמי, ברכות פרק ז' הלכה א', בפרק השביעי במסכת ברכות בתלמוד הירושלמי, יראה שם סוגיות מרתקות על זיקה בין ברכת התורה לברכת המזון, כשתי הברכות האלה מובילות לנקודה אחת, לקשר, לזיקה, לדבקות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. ועתה, הסברנו את ברכת המזון, את ברכת הזן שבברכת המזון, והסברנו את ברכת הארץ שבברכת המזון, ועכשיו נאמר מילה אחת על ברכת ירושלים והמקדש של ברכת המזון. חז"ל דורשים, ותסתכלו בקטע השלישי, תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מ"ח עמוד ב', הפסקה השלישית בדף שלפניכם. אמר רב נחמן, משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן. ישוע תיקן להם ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ. דוד ושלמה תיקנו בוני ירושלים. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך. ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. נעצור כאן בשלב זה. אם כן, ברכת ירושלים והמקדש אין משמעות. וחז"ל אומרים, כל מי שלא מזכיר, כל מי שאינו מזכיר, מלכות בית דוד בברכת ירושלים לא יצא ידי חובתו. הזכרת מלכות בית דוד היא בעצם הזכרת מלכות שמיים. גם בזה יש הרבה להאריך, אבל אני מקווה שכולכם יודעים שמושל באדם צדיק, מושל ביראת אלוקים, אין לך ממשלה ומלוכה לאדם, האדם אינו אלא בבואה, אלא נציגו של מלך השם, של מלכות שמיים עלי אדמות. מלך בשר ודם הוא נציגה של מלכות שמיים עלי אדמות, ככתוב בפסוק אחר, וישב שלמה על כיסא השם למלך. שלמה יושב על כיסא השם למלך. מובן? כיסא המלכות הוא מלכות שמיים. ממילא, להזכיר את ירושלים בלי להזכיר מלכות בית דוד, בלי להזכיר את מלכות השכינה, לא הזכרת כלום. וכיוון שעיקרה של ארץ ישראל היא בנוכחות השכינה בארץ ישראל, ונוחות השכינה לימים היא תהיה באמצעות המלך, כך הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם באמצעות מלכות אדם שהיא בבואה של מלכות שמיים, זהו עיקרה של ברכת המזון. והדבר האחרון שנותר לנו בברכת המזון הוא כמובן הברכה הרביעית. והברכה הרביעית אומרת אותה פסקה באותה סוגיה שהיינו שם, הטוב והמיטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתה. כידוע, אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע שאבלים בו על חורבן בית המקדש, וכידוע בית המקדש חרב בתשעה באב לעת ערב, וכעבור 62-65 שנה היה מרד בר כוכבא, והמרד הזה ביקש להשיב שכינה לירושלים, להשיב מקדש לירושלים, להשיב מלכות בית דוד לירושלים, והמרד הזה כשל. וביתר בירת המרד חרבה לפי מסורת חז"ל אף היא בתשעה באב, והרוגי ביתר נשארו מושלכים לדומן על פני השדה במשך זמן לא מבוטל. ולבסוף נתנה המלכות הרומית רשות לקבור את הרוגי ביתה, והדבר קרה בט"ו באב לפי מסורת חז"ל, בט"ו באב. וכזיכרון וכהודעה לקדוש ברוך הוא על החסד הגדול ההוא, תקנו חז"ל ברכה רביעית בברכת המזון, הטוב והמטיב ביבנה תקנו. וכמובן מתעוררת מאליה השאלה, ריבונו של עולם, הודעה על הרוגי ביתר בתוך ברכת המזון דווקא? מה לה לברכת הרוגי ביתר בברכת המזון? הדברים שדיברנו כבר מדברים בעד עצמם, אבל כדי להבהיר את העניין, הבה ונעיין בחזון העצמות היבשות בדף שלפניכם, יחזקאל למצאי. הייתה עליי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעברני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה, ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחייתם. וידעתם כי אני אדוני. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי כל כנבאי ונרעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה ורוח אין בהם. ויאמר אליי, נבא אל הרוח, ונבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, ארבע רוחות בואי הרוח, ופחי והרוגים האלה ויחיו. והנבאתי כאשר צימבני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ואבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. רבותיי, מאותו רגע של כישלון חורבן, כישלון המרד וחורבנה של ביתר, לא נעשה ניסיון משמעותי, ואני מדגיש משמעותי, להחזיר מלכות בית דוד, מלכות, תורה, עם ישראל, בצורה אינטנסיבית לארץ ישראל, עד לשיבת ציון של ימינו. היו כל מיני עליות בכל הדורות, אבל אף פעם לא בצורה מסיבית, בצורה אינטנסיבית, כפי שקרה בדורנו. במשך למעלה כמעט 2,000 שנה, שהארץ הזאת הייתה חרבה בעקבות אותו כישלון של המרד. התקופה שבאה בעקבות המרד הייתה תקופה קשה ביותר של גזירות. דורו של שמד מכונה התקופה הזאת בפי חז"ל. ובתקופה הזאת, בעקבות כישלון המרד, ייאוש גדול בעם. אבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. באו חכמי יבנה וראו בחסדי השם באותו מעשה של נתינת הרוגי ביתר לקבורה באדמתה של ארץ ישראל שבעדה ובשביל להציל אותה ובשביל לקרוא אותה הם נלחמו, הם ראו בזה את זרע התקווה, הם ראו בזה את היסוד של זריעת התקווה באדמתה של ארץ ישראל. ואומרים אנשי יבנה להרוגי ביתר ולכל הנלחמים, אומרים להם חכמי יבנה לאותם אנשים, לא, אל תתבלבלו, עוד לא אבדה תקוותנו, עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה הזאת לא תובד, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא ימחה אותו את האומה הזאת. ולכן אומר הנביא, בעודם אומרים, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם ועלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. זוהי תקוות האנושות, זוהי תקוותו של עם ישראל. חז"ל בתוך ברכת החיים, ברכתה של ארץ ישראל, ברכת הדבקות באשם, בתוך הברכה הזאת הכניסו לתוכה את ארץ ישראל, את הברית, ברית המילה בראשית י"ז, את התורה, נשמת האומה, ואת מלכות בית דוד, ואת בניין בית המקדש, מרכז השראת השכינה, מרכז הנוכחות האלוקית בארץ ישראל. ועם החורבן, אנחנו מתפללים בברכת המזון, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. אבל בברכת המזון אנחנו מוסיפים גם ברכה רביעית, היא ברכת התקווה. כן, אנחנו יודעים שהיום מסובב הסיבות, מגלגל, שהיא גם תהיה ההמנון הלאומי. כן, שיהיה ברור, הביטוי אבדה תקוותנו, או עוד לא אבדה תקוותנו, הוא תגובה לפסוק הזה, שיהיה ברור, בזה אין שום ספק. כן, וכאן חכמי יבנה בעיניהם הגדולות ראו את זרע התקווה, את שורש התקווה, כבר בתוך אותו חורבן, וזה מזכיר לנו בדיוק את רבי עקיבא שראה בתוך החורבן, בתוך השועל שיוצא מבית קודש קודשים, את תקוות הגאולה, ואת הגאולה שעתידה לבצבץ. וכך, כך ראו אנשי יבנה. שימו לב אתם מה יש לנו בברכה הזאת בברכת המזון. אתם יודעים מה יש לנו בברכת המזון הזאת, בברכה הזאת? הדבר המרכזי זה, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב. הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו. תשימו לב אתם. שהקדוש ברוך הוא, שגמל אותנו מבריאת העולם ועד עכשיו, ושגומל אותנו בכל רגע ורגע נתון, הוא גם יגמלנו. כי הברכה הזאת היא ברכת התקווה, כי ברכת המזון היא ברכתה של הארץ, ועם ישראל חי בגלות שנים ארוכות, 2000 שנה חי עם ישראל בגלות, ואומרים לו תברך ברכת המזון, ברכתה של ארץ ישראל, וליבו יוצא לארץ ישראל, וליבו עורג לארץ ישראל, וליבו נחשפת לארץ ישראל, והכל כל כך רחוק, והיא רחוקה ממני. אומר הקדוש ברוך הוא, אומרים לנו חכמי יבנה בתקנתם, אסור לאבד את התקווה. עוד לא אבדה תקוותנו, כי מי שהיטיב ומיטיב, הוא גם ייטיב לנו. ומי כדורנו, שברוך השם זכינו כאן, מי שנולד בארץ הזאת, אחד הנולד בה ואחד המקווה לראותה, אחד המצפה לראותה, אומרת הגמרא, כן? אנחנו, מי מאיתנו זכה להיוולד בה, מי מאיתנו לא זכה להיוולד בה, כמוני, אבל ברוך השם זכינו לעלות לארץ ישראל, וזכינו לחיות בארץ ישראל, זכינו לענות מטובה של ארץ ישראל, ורק תקווה ותפילה בפינו, שנזכה בעזרת השם לגמר הגאולה הקרובה בעגלה ובזמן קריב, ויאמר השם די לצרותינו, ונזכה כולנו לראות מלכות בית דוד ובניין בית המקדש בירושלים להתגשמות, הוא יגמלנו לעד. אמן.